ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום חגיגה דף ט. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל מהמשנה, 4 שורות מלמעלה. כתבנו בשוליים תחת הכותרת נושא, ניתן להקריב את קורבן החגיגה כל ימי הרגל. פירושים ודוגמאות למעוות לא יוכל לתקון וחיסרון לא יוכל להימנות. המשנה, מי שלא חג ביום טוב הראשון של חג, כלומר לא הביא קורבן חגיגתו ביום הראשון, חוגג את כל הרגל ביום טוב האחרון של חג, כלומר כל ימי חול המועד, וגם כשמדובר בסוכות היום האחרון שמיני עצרת, ניתן לתשלומים, ניתן להשלים ולהביא קורבן החגיגה של סוכות. לגבי שמיני עצרת, בכמה וכמה נקודות הוא נחשב רגל בפני עצמו, אבל לגבי הדין הזה של תשלומים, הוא מהווה הזדמנות לקורבן החגיגה של חג הסוכות. עבר הרגל ולא חג, אינו חייב באחריותו. במילים פשוטות, אין לו מה לעשות. על זה נאמר, מעוות לא יוכל לתקון, וחיסרון לא יוכל להימנות. זה חסר תקנה. רבי שמעון בן מנסה אומר, איזו מובן שאינו יוכל לתקון, להתקן, זה הבא על הערווה והוליד ממנה ממזר. אם, מה זאת אומרת, מה הקשר בין הפסוק? כתוב בפסוק, לא יוכל לתקון. אחרי שהממזר נולד, זהו המעוות בוצע, הקלקול התקלקל, ללא תקנה. אם תאמר בגונב וגוזל, שגם זה סוג של מעוות, אבל יכולו להחזירו ויתקן, זה לא מתאים לפסוק שכתוב בו מעוות לא יוכל לתקון. בגניבה וגזל אפשר להחזיר את הנגזל, את הגזול. רבי שמעון יוחאי אומר, אין קוראים מעוות אלא למי שהיה מתוקן בתחילה ונתעוות, ואי זה, זה תלמיד חכם הפורש מן התורה. מנהני מלשאול את הגמרא שיום טוב האחרון של חג מהווה תשלומים לחגיגה של סוכות עצמו. אתם רואים פה משולש וגם מספור. בשוליים ממול כתבנו, מקורות ויום טוב האחרון של סוכות נמי ניתן לתשלומים לקורבן החג של היחידים. אז השאלה שוב פעם, מה המקור לומר שיום טוב אחרון, מה שאנחנו קוראים שמיני עצרת, הוא תשלומין לקורבנות סוכות? אמר רבי יוחנן, משום רבי ישמעאל, נאמר עצרת בשביעי של פסח, ונאמר עצרת בשמיני של חג. מה להלן שביעי של פסח לתשלומין, אף כאן השמיני של חג לתשלומין. לפני שנתקדם, אנחנו נסתכל ברבנו חננאל בפירושו על המשנה, מי שלא חג, מי שלא חגג ביום טוב ראשון, חוגג והולך את כל הרגל כולו ביום טוב אחרון, וגם הנה להו לתשלומין. מדכתיב בחג וחגותם אותו חג לשם, 7 ימים בשנה, חוקת עולם. וכתיב בחג המצות ובחג השבועות ובחג הסוכות, השתכח דעתקוש לאוכלו להדדי, שכל הרגלים הוקשו לשון הקש זה לזה. התנך הני, יום שמיני של חג מנעלי, אמר רבי יוחנן, גם מנעלי בגזירה שווה, נאמרה עצרת בשביעי של פסח ונאמרה עצרת בשביעי של חג. מה השביעי של פסח יש לו תשלומין, אף עצרת החג יש לו תשלומין, ואמינן היי עצרת צריך להיות מופנה. וכאן אנחנו מגיעים לקטע בגמרא שאצלנו בהגמות המסומנות אתם רואים בסוגריים, אז בתוך הסוגריים הגמרא מוכיחה דעצרת באמת מופנה לגזירה שווה, להיות גזירה שווה שעומד בפני פיוחות, בפני קושיות, צריך להיות מצב שהמילה שבו עושים את הגזירה שווה היא מופנה, היא מיותר ברובד הפשטני, מיותר, כלומר אפשר לקרוא ולהבין את התוכן גם בלי זה, אז למה התורה כותבת את המילה הזאת? כדי לעשות ממנה גזירה שווה לנושא אחר, למקום אחר, ובכך ללא קושיות או ללא אפשרות להקשות עליו. אנחנו עכשיו נלמד את הגמרא בתוך הסוגריים. מופנה, אמרנו שהמילה עצרת שהיא בסיס הגזירה שווה היא מופנה, היא פנויה. תהי לאו מופנה אם לא פנויה, איקה למפרח היה אפשר להקשות על הגזירה שווה, מה לשביעי של פסח שכן אינו חלוק משלפניו? תאמר בשמיני של חג שחלוק משלפניו. שביעי של פסח הוא רצף אחיד עם כל ימי הפסח הקודמים, היא לא חלוק, היא לא שונה בכלל. מה שאין כן שמיני עצרת שונה בנקודות מסוימות מהימים שקדמו לה. הגמור, ובכך לא היינו יודעים ששמיני עצרת בכל זאת תשלומין לימי הסוכות, לקורבן חגיגה של חג הסוכות. אנחנו נסתכל ברש"י מה לשביעי של פסח תשלומין לראשון שרי הינו חלוק משלפניו, שמיני עצרת חלוק משלפניו לעניין, ואלו הם ראשי תיבות לשישה עניינים פזר קשב. אין צורך לנו כעת להיכנס לפרש את ששת הדברים האלו, הרי זה מוזכר בכמה וכמה הגמרות אחרות, רק נדגיש שבכמה נקודות שמי עצרת שונה משאר ימי סוכות, מה שאין כן שביעי של פסח. אז יותר קל לנו להבין ששביעי של פסח תשלומים, כי זה רצף אחד, אז היא תשלומים, היא מהווה יום שאפשר עדיין להביא את הקורבן חגיגה של פסח, מה שאין כן שמיני עצרת. לכן הגמרא צריכה להגיד, לעמוד על שלה ולומר שהיא מופנה. אז לכן הגמרא שואלת, ממשיכה ואומרת, לי כוונה באמת הפנויה מופנה, היא פנויה ליצירת הגזירה שווה. מכתים, והגמרא מוכיחה, מה היא עצרת? עצור, מה זה, מה הכוונה עצרת? עצור בעשיית מלאכה. הכתיב, אבל אנחנו כבר יודעים את זה, דכתיב לא תעשה מלאכה, עצרת הכתב אחמנה, למה לי? אז למה צריכים לכתוב עוד פעם הרעיון הזה של לא תעשה מלאכה, אלא שמאמינה להפנויי. ורק נחזור על הנקודה האחרונה, שאם היא לא הייתה פנויה לא היינו עושים בגזר השווה מכוח השוואה או הדמיון, כי הם שביעי של פסח ושמיני של חג אינם דומים. ותנא מייתי לה מהכה דתניא, יש כאן מקור אחר לעניין העובדה ששמיני עצרת תשלומין להבאת החגיגה של סוכות. הברייתא מתחילה עם פסוק, ואנחנו בשוליים לימוד ויקרא כ"ג פסוק מם א', כתבנו את הפסוק, נקרא את הפסוק ביחד. וחגותם אותו חג והשם שבעת ימים בשנה, חוקת עולם לדורותיכם, בחודש השביעי תחוגו אותו. הגמרא, וחגותם אותו חג והשם שבעת ימים, יכול יהיה חוגג והולך כל שבעה, כל יום ויום להביא קורבן? תלמוד למה אותו. אותו אתה חוגג ואתה חוגג כל שבעה, לא רק יום אחד. אם כן, למה נאמר שבעה? תשובה, לתשלומין. כלומר, אם לא הבאת ביום הראשון, אז תביא ביום השני, וכן על זה הדרך. ומיני שאם לא חג, יום טוב האחרון של חג שחוגג והולך את כל הרגל, וכאן אנחנו הדגשנו עם קבקוב ביום טוב האחרון, שגם יום טוב האחרון שמיני עצרת כלול בדין תשלומין, תמוד לומר בחודש השביעי תחוגו אותו. רשי, בחודש השביעי כל ימי החג אמור, האמור בחודש השביעי. ממשיך הגמרא, אי בחודש השביעי יכול יהיה חוגג ועולג חודש כולו, תמוד לומר אותו. אותו אתה חוגג ואתה חוגג חוצה לו. רשי כותב, יכול יהיה חוגג מלא כל החודש איזה יום שיוצא לתשלומי החג, אם לא הקריב בחג, תמוד לומר אותו. בספי דקרא יש אותו, וקראנו את הפסוק מקודם, בסוף הפסוק כתוב גם אותו, תראי אותו כתיב באותו פסוק, ולכן אנחנו דורשים את כל אחד בנפרד. הראשון דרשנו אותו ולא כל שבעת הימים, והאחרון אותו, כלומר ימי החג ולא כל החודש כולו. ומי תשלומין? רשי כותב כיצד אין תשלומין, אבל אנחנו נבין יותר טוב מה הבנת השאלה בהמשך הגמרא. אבל לפני שנתקדם בגמרא, נסקר בשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו, מחלוקת רבי יוחנן ורבי שעיה, אי תשלומין לראשון או תשלומין זה לזה. גם זה אגב למדנו בתחילת המסכת. כתשובה לשאלה מהי תשלומים, רבי יוחנן אמר תשלומים לראשון, רבי שעיה אמר תשלומים זה לזה. מהי מיני? כדי להבין את ההבדל בין התשובות, נבין את זה דרך השאלה הזאת. מה ההבדל בין רבי יוחנן ורבי שעיה? אמר רבי זירא, חיגר ביום ראשון ונתפשט ביום שני גביניו. קודם כל אנחנו יודעים שחיגר בעיקרון פטור ממצוות עליית הרגל. המצווה נקראת עליית הרגל. שלוש פעמים שנה יעלה כל זכורך ברגל לבית המקדש. חיגר הוא לא בר אחי לכך. אז מה הדין לגבי מי שהיה חיגר ביום ראשון אבל עברי ביום שני? הדוגמה הזאת יהיה ההבדל בין רבי יוחנן ורבי שעיה. אז אנחנו אומרים, אני קורא עוד פעם, חיגר ביום ראשון ונתפשט ביום שני איכא ביניהו. רבי יוחנן אמר תשלומין לראשון, כיוון דלא חזי בראשון לא חזי בשני. לאחר שהוא לא היה ראוי ביום ראשון, אין תשלומין, אין על מה לדבר, הוא לא ראוי, למרות שפיזית הוא יכול, אבל הוא לא ראוי ביום שני, כי כולם, לפי רבי יוחנן, הם תשלומים לראשון, ואם הוא היה פטור בראשון, פטור בכל שאר הימים. רבי שעיה אמר, תשלומים זה לזה, אף אגב זה לא חזי בראשון, חזי בשני. אנחנו ממשיכים בגמרא עם מסע ומתן, עם קושיות ותשובות, וכן הוספנו סימון שמהווה עבורנו מעקב, אנחנו מכנים אותו הר גש, ועם החלק הצר כיוון מעלה קושיה, ההפך תשובה. ומי אמר רב יוחנן אחי שכולם תשלומים ליום הראשון? ואמר חזקיה. ואנחנו כאן נדבר על נזיר שנטמא ושמר שבעה ימי טהרה מטומאת המת. נטמא ביום, מביא אותו נזיר שהצליח לבוא שבעה ימים בטהרה, וביום השמיני שהוא אמור להביא קורבנותיו כדין נזיר שנטמע, הוא נטמע עוד פעם ביום השמיני. מביא, מביא הכוונה, הוא נחשב נזיר מחדש, חוזר לספור את נזירותו ונהיה תמה עוד פעם בנפרד. זאת אומרת, זה נזירות חדשה מבחינת הנזירות דתהרה חדשה, נטמע במה זה יום שמיני של שבעה ימי התהרה של הנזירות הקודמת. זה גם יום הראשון של נזירות החדשה, אבל הוא נטמע, אז הוא מביא קורבן שני. בלילה, אם הוא נטמע בלילה שלפני יום השמיני, אינו מביא, הוא מביא רק קורבן אחד. הוא לא הצליח להגיע ליום שראוי להביא קורבנותיו של הנזירות החדשה. אז אם הוא נטמע ביום, כן, אבל בלילה לפני, הוא מביא רק קורבן אחד. רבי יוחנן אמר, אף בלילה נמי מביא, למרות שלילה אינו זמן הקרבה, מקריבים קורבנות רק ביום. אז מה אנחנו רואים פה בעיקרון? שגם אם הוא לא היה ראוי, יש כאן מחייב בכל זאת של קורבן. נסתכל ברשי, שתי שורות מתחת לגמרא, רבי יוחנן אמר, הועיל וטבע לטומאתו ראשונה, והריב שמשלו, היה הרב שמש, שקה החמה, נתחייב בקורבן, כלומר קורבן שני, על הטומאה החדשה שהוא נטמע באותו ליל שמיני, ואף על פי שאין לילה ראוי לקורבן. אז כאן העיקרון, על מה? אף אגב דלא ראוי לקורבן, יש לו תשלומים. המילה תשלומים, לדעתי, יש לה איזו הבנה מורחבת. בעניין נזיר, יש לו תשלומים, כוונה, זה יום שמחייב, זה זמן, סליחה, זה כי זה לילה, לילה, ליל השמיני, לילה, זה זמן שמחייב הבאת קורבן בכל זאת. למרות שלא ראוי לקורבן, לא מבין קורבנו, בלילה. אז אם אנחנו נקיש את זה לענייננו, וממילא לראות את הקושיה, לפי רבי יוחנן, יש בעניין חיגר ביום ראשון, אז מה אם הוא לא היה ראוי ביום הראשון? שיביא קורבן בכל זאת ביום שני. כי לפי רבי יוחנן שרואים אצל נזיר, לא צריך להיות ראוי כדי להתחייב בקורבן. הגמרא עונה, אמר רבי יומיה, שייני תומה, כמו המקרה של נזיר, יש לה תשלומין בפסח שני. משהו מיוחד אצל תומה, כלומר מי שנדחה מפני תומה, כמו בקורבן פסח שמביאים אותו יוד דלת ניסן, אבל אם היה בן אדם תמי, יש לו תשלומין ביוד דלת אייר, למרות שהוא לא היה ראוי, יש תשלומין, הוא לא היה ראוי בפסח ראשון. לא משנה, תביא בפסח שני. זה מיוחד אצל תומה, אבל אצל הקורבן חגיגה שהיא חלק מ... לאו דווקא חגיגה, זה עולת הראייה, זה מצוות ראייה בחג. אם הוא לא היה ראוי יום ראשון, אין תשלומין בשאר הימים. כך יכול רבי יוחנן לומר. קושיה, מתקיף לה פאפה, הניחה, כל התשובה הזאת של רבי יומיה, תשובה טובה למען ימר פסח. אנחנו ממשיכים לעמוד ב' שני, פסח שני, תשלומין דראשון הוא. אז אנחנו מראים שלמרות שהוא לא היה ראוי בראשון, מביא בשני. אלא למען ימר שני רגל בפני עצמו הוא, שההסתכלות על פסח שמיודה לדיאר היא הסתכלות במפרד, מנותק מפסח ראשון. מהי עיקר למימה? משיטת רבי יוחנן בנזיר, אנחנו רואים שאף הפי שלא היה ראוי לקורבן, יש תשלומים. אז למה לא לומר אותו דבר אצל החיגר ביום ראשון? אלא אמר הפאפה, כסבר רבי יוחנן, זה שאצל הנזיר שנטמע בליל שמיני, פשוט להבין למה הוא חייב להביא קורבן, לילה אינו מחוסר זמן. כלומר, הלילה זה נחשב כאילו הגעת ליום. טכנית אתה לא מביא קורבן בלילה, אבל הלילה נחשב כאילו יום, וממילא זה כאילו הוא נטמע ביום השמיני. ובכך שונה מחיגר ביום ראשון של חג, שרבי יוחנן עדיין בשלו, שאם הוא היה פטור מיום ראשון, אז אין תשלומים בשאר הימים. הגמרות המסומנות שלנו מראים שיש כאן קטע בסוגריים. אנחנו כתבנו בשוליים ממול, אצל הכוכבית, הסוגריים אינם לשם דילוק, אלא להראות, ועד כאן עיקר ביסוס של שיטת רבי יוחנן. בתוכם הגמרא מנסה להקשות על התשובה וההסבר שניתן לשיטת רבי יוחנן, אבל נדחה. אז אנחנו ממשיכים גם עם הסימונים של ההרגש. ומי אמר רבי יוחנן אחי שלילה אינו מחוסר זמן? לפני שנתקדם אנחנו חייבים קצת דברי הקדמה. קודם נגיד כמה מילים בעל פה, ואחר כך נלמד את רש"י שמסכם את הסוגיה, השיטה או העניין הזה. איזו עניין? זב. זב זה אדם שראה הפרשות מגופו, גבר בענייננו. אם הוא ראה את ההפרשות האלו שאנחנו קוראים זיבה או זב במשך או שלושה ימים רצופים או אפילו שלוש פעמים ביום אחד, הוא תמי לשבעה ימים, וביום השמיני הוא מביא קורבנות. אנחנו בגמרא נתייחס למקרה שהיה אדם זב, התחייב להביא את הקורבנות, אבל בסוף אותם ימי תוהר, הימים הנקיים שהוא היה צריך לשמור, הגיע ליל יום השמיני וראה זיווה עוד פעם, ובמוחרת ביום שמיני ראה עוד פעמיים, או הפוך, פעמיים בלילה ואחד ביום השמיני. מה דינו לעניין חיוב קורבן חדש? עכשיו ברש"י דיבור מתחיל מי אמר רבי יוחנן, למעלה בשורה שנייה בקצרות, האם רבי יוחנן אמר אין לילה מחוסר זמן? כאילו הלילה לפני היום נחשב כמו היום? ואמר רבי יוחנן ראה אחת בלילה זב שספר שבעה נקיים כמשפטו וטבל והעריב שמשו, הוא סיים את השבעה ימים לגמרי, וחזר וראה אחת בלילה, עוד פעם ראה עזיבה בלילה ושתיים למחר ביום השמיני, מביא, רש"י ממשיך, מביא קורבן על תומה שנייה זו לבד מן הקורבן שיביא על הראשונה, כלומר על העזיבה הראשונה, ויביא שני קורבנות כשיתר, כשהוא יתאר מהעזיבה השנייה. הועיל ולא ראה השנייה עד שיצא לשעה שהיא ראויה להביא קורבן, יש לו תשלומים, ואף על השנייה, כלומר הזיבה השנייה, יביא, אף הפי שתחילתה בתוך זמן קורבן הראשונה, למרות שהראייה הראשונה הייתה בלילה לפני יום השמיני, לא אמרינן חד התומה היא, לא אומרים שזה רצף של טומאה אחת. ופירוש רב יוסף את הטעם במסכת כתובות לפי שהראייה הראשונה של זב, כלומר באופן כללי בכל זב, אינה אלא כקרי בעלמה, וכי חזי אינך שתי הראיות הנוספות למחר, כלומר ביום השמיני, מצטרפת בהדיוק. למרות שהראייה הראשונה שונה דינה כקרי, בכל זאת למרות השוני היא מצטרפת עם השניים הנוספים להיות זב בעל שלוש ראיות. האחי נמי, בענייננו שכבר היה זב וחייב קורבן, אף הפי שהייתה ראייה ראשונה בתוך קורבן ראשון, כלומר היה בליל שמיני ועוד לא הגיע שעות היום של שמיני, כי הדחזי אינך למחר שרואה את שניים נוספים ביום השמיני מצטרפים בדיו. כלומר למרות שיש שוני זה לא מונע צירוף. כל מה שאמרנו ולמדנו עכשיו מהווה עבורנו הקדמה לקושיה של הגמרא. אנחנו חוזרים לגמרא שורה רביעית מראש עמוד. ומי אמר רבי יוחנן הכי שלילה אינו מחוסר זמן? והאמר רבי יוחנן ראה אחת בלילה ושתיים ביום מביא. הוא ראה ראייה ראשונה של זיווה בלילה בליל שמיני ושתיים ביום השמיני, אז הוא מביא קורבן נוסף. אני מניח שאנחנו מבינים שאנחנו ממשיכים את מה שראינו וקראנו ברשי, שמדובר באחד שעזב וכבר התחייב בקורבן. אחרי שבעה הנקיים הוא ראה אחת בלילה ושתיים ביום, זה מחייב אותו קורבן חדש. אבל מה, שתיים בלילה ואחת ביום אינו מביא, ואי סרקא דאיתא רבי יוחנן לילה אינו מחוסר זמן. אפילו שתיים בלילה, יש ברשי דבר מעניין, אפילו כולם שלושתם בלילה ואחת ביום מביא. הגמרא פשוט נוקטת בדוגמה של הגמרא, אבל לא למעוטי המקרה שרשי עצמו מביא אפילו שלושה בלילה. אם אתה אומר שלילה אינו מחוסר זמן, אתה אומר שהלילה בעצם מחובר או קשור ליום השמיני, אז למה שלא יביא קורבן נוסף גם אם הוא ראה שלושת הראיות באותו לילה? אז מזה שרבי יוחנן לא אומר כך, אלא אם היה אחד, אם היה שתיים בלילה ואחת ביום לא מביא, מכאן אנחנו רואים שלילה כן מחוסר זמן, הוא לא מחובר ליום המוחרת. הגמרא עונה, כי כמה רבי יוחנן שאינו מביא, לדברי האומר לילה מחוסר זמן. כלומר לפי רבי יוחנן עצמו לילה אינו מחוסר זמן, ובכך המקרה של אותו נזיר שנטמא בלילה כאילו זה נחשב כבר נזירות חדשה, הוא מביא קורבן נוסף על תומת הנזירות, זה רבי יוחנן עצמו שסובר לילה אינו מחוסר זמן. מה שרבי יוחנן אומר כאן, ראה שניים בלילה ואחת ביום אינו מביא, זה לשיטת האומר לילה מחוסר זמן. אבל הגמרא תמהה, לדברי האומר פשיטה, פשוט שזה מה שהוא יסבור. למה יש צורך בכלל למימרה של רבי יוחנן פה בעניין הזב? הגמרא עונה, שתיים ביום ואחת בלילה, או איך שאנחנו אמרנו מקודם, אחת בלילה ושתיים ביום, הצטריך עלי זה חידוש. זה חידוש במסגרת המאן דאמר שלילה מחוסר זמן. סלקא דאיתחמינא, כעתקפת דרב שישא ברי דרב אידי, שזה לא מובא פה, הקושיה של רב שישא, זה פשוט מאוד, מובא פה מאוד בקיצור, מה על הסוגיה שמופיע שם במסכת קריטות. ולפי התקפת דרב שישא, ליה ראשונה, מאחר שהיא לא בזמן חיובה, אינו אמור להביא קורבן, כמה שמלן כדרב יוסף. כמו שראינו מקודם ברשי את ההסבר של רב יוסף, שבכל זאת ליה ראשונה הוא ראה אחת בלילה ושתיים ביום כן מצטרף לחייב אותו קורבן חדש. ורק לחזור מה שאמרנו מקודם, מאחר שבכל מקרה של זיווה לא קשור ללילה ויום אלא באופן כללי, ליה הראשונה של זהב הוא דינו כקרי, ובכל זאת מצטרף עם שני ריות נוספות להשלים שלוש ריות ולחייב קורבן זיווה, גם במקרה כזה שליה הראשונה של הזיווה השנייה הייתה בלילה, נכון, זה לא זמן חיוב קורבן, אבל הוא יכול להצטרף עם השניים הנוספים ביום השמיני. אז המימרה של רבי יוחנן פה בעניין זיווה, נכון, הוא לפי המאן דאמר שלילה מחוסר זמן, ובכל זאת יש חידוש במקרה שראה אחת בלילה ושתיים ביום. ממשיך הגמרא, עבר הרגל ולא חג, אינו חייב באחריותו, על זה נאמר, על זה שהוא פיספס, לא הביא את הקורבן בימות החג, על זה נאמר, מעוות לא יוכל לתקון, וחיסון לא יוכל להימנות. לפני שנתקדם, נתייחס לסימונים, אנחנו רואים מעוין, ובמבנה שהבאנו בשוליים, אנחנו אומרים שאנחנו מגישים בר היי, שם של מישהו. תוספות בר היי להילים, יש מפרשים שגר היה והיינו בן אברהם ושרה, שנתווסף היי בשמן. אצל אברהם היה ידוע או נקרא מקודם אברהם, ושרה הייתה נקראת שרי. אז גם לאברהם וגם לשרה, בשינוי שמם, שינוי ים הייתה ידי האות היי. ואברהם ושרה כמובן היו הגירים הראשונים. וכן בגבג, אנחנו רואים במסכת אבות, שם בן בגבג זה בית ג', דקולה הגמרא, בן בגבג דקולה הגמרא שמופיע בכל מקום, עולה היי. הגמרא, אמלי בן היי היי להילי, היי להימנות, מה שמובא בגמרא, להימלאות מבעלים. אנחנו רוצים לדבר על דבר שחסר, יש אפשר למלות את החסר כן או לא, ראוי באופן דקדוק דקדוקי להשתמש במילה להימלאות. מה זה להימנות? ברש"י להימלאות מבעלי, אצל חיסרון נופל לשון מילוי שחסר, מצווה אחת לא יתמלא עוד חיסרון, זה מי שחסר. אז מה זה להימנות? ממשיך הגמרא, אלא זה שמינוהו חביריו לדבר מצווה והוא לא נמנע עמהם, לא הצטריף עמהם. תעניינה מהכי, מובד לא יוכל לתקון, זה שביטל קריאת שמה של שחרית או קריאת שמה של ערבית, או שביטל תפילה של שחרית או תפילה של ערבית. אז אדם כזה, זהו, אין תקנה. בעניין התפילה, אולי יש מקום להציע שמדובר באדם שביטל במזיד, כי אנחנו יודעים שמי בשוגג לא התפלל, יש לזה תשלומים. אבל הביטוי פה, ביטל, משמע שבכוונה, במזיד, בכוונה תחילה, ביטל, זהו, אז הוא לא יכול לתקן את זה. עכשיו, ההמשך, וחיסון לא יוכל להימנות, זה שנמנו חבריו דבר מצווה, והוא לא נמנע עמהם. רש"י כותב שמינו חבריו דבר מצווה שאמרו לו, בוא עמנו, ולא הלך, נמצא שחיסר עצמו מאותו מניין, אז לא יוכל להימנות עוד באותו מניין שכבר עשו את המצווה. הגמרא ממשיכה, אמר לי בר היי והילה, מהי דכתיב, ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע, בין עובד אלוקים לאשר לא עבדו. הפסוק הזה דורש הסבר. מה הבעיה? היינו צדיק, היינו עובד אלוקים, זה נראה כפילות פה. היינו רשע, היינו אשר לא עבדו, אותו דבר, למה הכפילות? אמר לי, אז הלל עונה, יש להסתכל על הפסוק מחדש. עבדו ולא עבדו, מה שמובא בספר של הפסוק, בין עובד אלוקים אשר עבדו, הלא עבדו, תרבי הוא צדיק יגמור עינינו. גם זה שמתואר פה לא עבדו, הוא צדיק גמור. אבל, אז מה ההבדל? למה אחד נקרא עבדו ואחד לא? ואינו דומה שונה פרקו 100 פעמים לשונה פרקו 101. יש הערה במסורת השס פה בכוכבית, אז בשוליים כתוב, נראה דרצון אמר דרשי תיבות מן עובד אלוקים לאשר, ניקח את העין א' למד כי מטריה 101, וראשי תיבות מן לא עבדו למד ועין גימטריה 100. אז יש, ההבדל הוא אחד, וזה מה שהגמרא אומרת פה, שיש הבדל בין מי שחוזר 100 פעמים וחוזר 101. הגמרא ממשיכה, אמר לי, ומשום חד זימנה קרי לי לא עבדו. מה זה, זה נשמע די מעליב שבגלל הבדל של פעם אחת הוא מקבל תואר לא עבדו, לא עבד אלוקים. אמר לי, אין, כן, בשביל פעם אחת יש הבדל תהומי. צא ולמד משוק של חמרים. בוא תסתכל על השוק של חמז, מה זה חמר? אתה מעסיק, אתה סוחר חמור, ויש תעריף ל 10 מיל ל-11 מיל. 10 פרסי זה 4 מיל, אז 10 פרסי זה 40 מיל, אז 10 פרסי בזוזה, פסיעה אחת נוסף, עברת את 10 11 פרסי בתרי זוזי, המחיר נהיה כפול. אז בגלל הבדל קטן יש תוצאה גדולה, שפעם אחת שהשני חזר עוד פעם מהראשון, הבדל גדול, הוא נקרא עבד אלוקים, עבד אלוקים. אמר לי אליו לבר ה' וימי לה גרסה אחרת לרב אלעזר, מהי דכתיב, הנה צרפתיך ולא בחשף, בחרתיך בחור עוני. מלמד שחזר הקדוש ברוך הוא על כל מידות טובות ייתן ישראל ולא מצא אלא עניות. אמר שמואל ויתם רב יוסף, היינו דמרי אינשי, יאה עניותה ליהודי, יפה עניות ליהודי, כי ברזה סונקה לסוס יחיברה, כמו סרט אדום לסוס לבן. זאת אומרת קישוד מאוד יפה. אז גם העניות, הייתי מוסיף לא עלינו, למרות ש החזר משבחים את זה, זה בכל זאת ניסיון גדול לעמוד בעניות. בכל זאת דרך העניות עם ישראל מתקרב יותר לקדוש ברוך הוא. מאידך הרי יש פסוק, וישמן ישרון ויבעט, העושר פעמים רבות מהווה כזה אולי ניסיון גדול מדי או מכשול לקרבת אלוקים. בשוליים, תחת הכותרת נושא, כתבנו ליישב סתירה בדבריו של רבי שמעון בן מנסיה בפירושו של הפסוק מעוות לא יוכל לתקון. הגמרא, רבי שמעון בן מנסיה אומר, אי זהו מעוות לא יוכל לתקון, זה הבא על הערווה והוליד ממנה ממזר וכו'. יש לדייק, הוליד אין, לא הוליד לא. שמתי מתארים המצב כלא יוכל לתקון, זה רק אם נולד ממזר. אבל אם לא נולד, זה לא נחשב לא יוכל לתקון, אלא בעל תקנה. והתניה, רבי שמעון מנסיה אומר, גונב אדם, אפשר שיחזיר גנבו ויתקן. גוזל אדם, אפשר שיחזיר גזלו ויתקן. אבל הבעל אשת איש, ואסרה לבעלה, נטרד מן העולם והלך לו. קלקבנו את העיקר, הבעל אשת איש, לא כתוב פה שום עניין של הולדת ממזר. עצם זה שהוא בעל אשת איש, ועשה לבעלה, זה זה כבר נקרא לא יוכל לתקון. יש כאן כמה שורות בסוגריים, וכתבנו בכוכבית בשוליים סוגריים לשם דילוג, כדי להגיע מיד לתשובות, בתוכם מימות בעניין תלמיד חכם שפירש מן התורה. אז בכל זאת אנחנו צריכים ליישב את דבריו של רבי שמעון בן מנסיה. מה נקרא לא יוכל לתקון? אז לפי המשנה, הולדת ממזר, אבל לא הולדה, זה אינו בגדר לא יוכל לתקון. בברייתא כאן אותו רבי שמעון בן מנסיה אומר, בעל אשת איש, זה נקרא לא יכול לתקון, זה נקרא נטרד מן העולם והלך לו. אחרי הסוגריים הגמרא אומרת לא קשה, כאן באחותו פנויה, כאן באשת איש. אדם שבא על אחותו פנויה, היא לא נשואה, אז מתי נקרא לא יוכל לתקון? רק אם נולד ממזר. הברייתא מתארת בה אדם על אשת איש. יש כאן קלקול גם בלי הולדה. רש"י אומר בסוף העמוד באשת איש, ולא הוליד נמי יש זיכרון לאבונו, שעשרה בעלה, לא שנה אחותו ולא שנה נוכרית, כלומר אישה שאינו קרובת משפחה. נחזור לקטע שבסוגריים, לא לפני שנזכיר שבהמשך הגמרא כאן למטה זה עוד תשובות ליישב את דבריו של רבי שמעון בן מנסיה. בתוך הסוגריים רבי שמעון בן יוחאי אומר, אין אדם, אין אומר, בקרו, כוונה לבדוק אם יש איזו בעיה או לא, בעניין קשרות, בקרו גמל, בקרו חזיר. זה דבר שפשוט אסור. אלא בקרו תלה. רש"י כותב, אין אומר בקרו גמל זה לקורבן, כלומר, מישהו מעוות מתחילתו, אין זה מעוות, זה לא נקרא מעוות, אלא בקוטלה, זה בקוטלה זה לקורבן, שמה נפל בו מום ונתקלקל, כך לשון קלקול, נופל באדם שהיה טוב מתחילה. אז ראינו את המשל וחוזרים לגמרא, ויהי זה מה זה, מה המקביל או הנמשל לבקרו תלה? זה תלמיד חכם שפירש מן התורה, שהיה במצב טוב, עכשיו התקלקל. רבי יהודה בן לקיש אמר, כל תלמיד חכם שפירש מן התורה, עליו הכתוב אומר, כציפור נודדת מן קינה, כן איש נודד ממקומו, ואומר, מה מצאו אבותיכם בי עוול, כי רחקו מעליי. כעת חוזרים לנושא שלנו, נושא ליישב הסתירה בדבריו של רבי שמעון בן מנסיה. אנחנו קראנו את התשובה הראשונה שיש הבדל בין בעל אחותו פנויה, אז אומרים רק אם נולד ממזר, מה שאין כן בעל אשת איש, שגם ללא הולדת ממזר העוול נעשה והוא חסר תיקון, היא אסורה על בעלה. והיא בית אמא, הווה הווה אשת איש, ולא קשה. כאן שדיברנו על דווקא הולדת ממזר, הגמרא ממשיכה לדף י' עמוד א', באונס. אדם בא על אישה, אשת איש, נשואה, היא לא נאסרה על בעלה אם היא נאנסה. אז מתי ביאה כזאת נחשב לא יוכל לתקון? רק אם נולד ילד. ילד שנולד מאדם זר שבא על אשת איש, הולד ממזר. כאן ברצון, המימרה של רבי שמעון בן מנסיה בברייתא זה שהאישה שיתפה פעולה עם הבועל, היא נאסרה על בעלה, אז גם ללא הולדת ממזר זה נקרא לא יוכל לתקון. והיא בעיתה מהה והה באונס, ולא קשר. כאן באשת כהן זה המצב שבברייתא, אשת כהן שנאנסה, למרות שזה אונס ולא שיתוף פעולה, היא אסורה בעלה. כאן באשת ישראל, באשת ישראל שנאנסה, היא מותרת לבעלה. אז מתי מגיעים למצב של לא יוכל לתקון? רק בהולדת ילד שהוא ממזר. הפסוק אומר, וליוצא ולבא אין שלום. אמר רב, כיוון שיוצא אדם מדבר הלכה לדבר מקרא, שוב אין לו שלום. אנחנו נסתכל ברש"י, שיוצא אדם מדבר הלכה לדבר מקרא, שוב אין לו שלום, שאין הוראה מדבר מקרא, שהמשנה מפרשת סתימת התורה. רבינו חננאל, ליוצא בא אין שלום מן הצר. אמר רב, כיוון שאדם יוצא מדבר הלכה אין לו שלום. חזרה לגמרא, ושמואל אמר, זה הפורש מתלמוד למשנה. רבי יוחנן אמר, אפילו משס לשס. נסתכל ברש"י, מתלמוד למשנה, אם שימש את החכמים, זה ביטוי, שימוש תלמידי חכמים, זה התלמוד שאנחנו מכירים, שהן מדקדקים ליתן טעם משניות, להבין המשניות הסותרות זו את זו, ולמצוא טעם לפטור ולחובה, איסור להתר, שהמשנה זו, מה שתיארנו עכשיו, העסק עם המשניות, ליתן טעם המשניות, משנה זו קרוי תלמוד. ואם יצא מהן ונתן עסקו לגרסת המשניות, כלומר אדם למשל יושב משנן משניות בעל פה ללא דגש על הטעם שעומד מאחוריהם, שוב אין לו שלום בדבר הוראה, שאין הוראה נכונה בדבר המשנה, כלומר לסמוך על מה שכתוב באופן מילולי, לא מורים הלכה מזה, שכמה משניות יש שאין דבריהם מכוונים ותרצום בני השס, הכה במאי עסקינן. יש כל מיני הסברים בתלמוד על המשניות, כמו זה, הכה במאי עסקינן, או חיסורי מחסרה, או המני רבי פלוני, היא בין הלכה כמותו. אז ללא העיסוק בתלמוד אין שלום למי שרק יושב ומשנן משניות. והמימר האחרונה, רבי יוחנן אומר, אפילו משס לשס, רש"י כותב, משס ירושלמי לשס בבלי, שהוא עמוק כרמינם בסנהדרין במחשכים או שיבני כמתי עולם, זו השס של בבל. אנחנו נסיים עם תוספות בראש העמוד, אפילו משס לשס, משס ירושלמי לשס בבלי, כי זה פירש רש"י. וכן אמר בירושלמי במחשכים או שיבני כמתי עולם, אלו שס הבבלי. וכן רבי זירה דוד ציים לשון צום לצום תלשתקח מיני שס הבבלי ומיהו אפילו איפך יש לומר והכי פירושו שפירש מזה כאילו משס אחד ועדיין לא הבין בזה הוא ממהר לעבור לשס השני שמתוך כך לא יעלה בידו הלכה ברורה אז לכן לפי תוספות וזה מה שאני חושב יותר מפורסם ופופולרי בזמננו שאנשים מתמקדים בלימוד שס הבבלי זה טוב ויפה שקודם שיבין את סוגיות שס הבבלי ואם הוא מגיע לזה אז יש לעבור וללמוד גם הירושלמי עד כאן שיעורנו להיום